אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היא נוהלה על ידי חברה צרפתית. הועסקו בחפירתה כמיליון וחצי פועלים, רובם בתנאי עבדות. למעלה מ-120 אלף מהם מתו בשנות העבודה שערכו עשור, ממחלות, מתשישות. היא נחנכה רשמית לפני 150 שנה, ויצרה חיבור ימי בין מפרץ סואץ לבין הים התיכון. בכך נתנה לספינות ששייטו בין אסיה לאירופה אפשרות מעבר בלי ההכרח להקיף את אפריקה. היא תעלת סואץ. נושא משדרנו השבוע. לקראת יום העיון של האקדמיה הלאומית למדעים ביום שני הקרוב. כך גם שמו של המשדר, תעלת סואץ. ומביאים אותו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג. ניתוב השידור ליטל אטיאס, בהפקה אביגל בסור. אני יצחק נוי. נתחיל. פרופסור שמעון שמיר, בוקר טוב לך, שבת שלום.
שבת שלום.
פרופסור שמיר הוא מן החוג להיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב, ושגריר ישראל לשעבר במצרים ובירדן. בין ספריו הרבים, עלי טרף, סיפור המרכז האקדמי הישראלי בקהיר, בהוצאת אוניברסיטת תל אביב 2016. ולפניו עלייתו ושקיעתו של השלום החם עם ירדן בהוצאת הקיבוץ המאוחד 2012. והשאלה הראשונה אליך היא, פרופסור שמיר, איך אנחנו מגיעים לתעלת סואץ? איך היא נחפרה בכלל? איך זה מתחיל?
ובכן, ההתחלה היא כמובן קדומה מאוד. הרעיון לחבר את ים סוף עם הים התיכון כבר עלה בתקופה העתיקה, ואכן היה אז חיבור כזה. אבל בעת החדשה אני חושב שאפשר להתחיל מן הפלישה של נפוליאון בונפרט למצרים, שאז החלו מיד לדון באפשרות.
1799, כן.
נכון. אבל אז הנושא ירד, ובשנים שלאחר מכן, אלה שגרמו במיוחד לעיכובים ביישום הרעיון היו הבריטים. אירוניה, אלה שנעשו אחר כך הכי מזוהים עם התעלה הזאת והאינטרסים שלה. אבל הבריטים היו סיבות להתנגד, פאמלסטון ומדינאים אחרים. הם היו מודעים לכך שלבריטניה יש איזושהי דומיננטיות, כמעט מונופול, על הדרך להודו ולאסיה הרחוקה, והם היו מרוצים מהדרכים הקיימות. הם דיברו על הגשר היבשתי, כלומר, נתיב סחר שמתחיל מהים התיכון, עובר את הסהר הפורה, מגיע למפרץ הפרסי, ומשם ממשיך שוב בים. הנתיב היבשתי זה היה דבר שהם העדיפו אותו. והיה גם נתיב יבשתי בתוך מצרים, הם תמכו בבניית מסילת הברזל מאלכסנדריה לסואץ. ועל כן הם לא רצו תעלה.
צריך גם להזכיר, פרופסור שמיר, כן. צריך גם להזכיר שבאופן רשמי לפחות, הם נקטו צעד מוסרי. הם טענו שהועיל והעבדות נאסרה ברחבי האימפריה הבריטית ב-1806, והועיל והכדיב בנה חפר את התעלה על גבם של עבדים, הם לא מוכנים להשתתף בפרויקט.
נכון, זה היה הטיעון, הוא באמת אולי שיקף ערכים מסוימים, אבל זאת בריטניה האימפריאלית שעשתה דברים רבים ברחבי העולם, והשיקולים שלה היו ממש האינטרסים האימפריאליים. הם חששו למשל, שאם תהיה תעלה כזאת, היא תפתח את הנתיב הזאת לכולם. כולם יהיו שווים מבחינת יכולת ההגעה לנמלי אסיה הרחוקה. כל מדינות הים התיכון למשל, בשבילהם התעלה תהיה נגישה מאוד, ומה יהיה אם כך על הדומיננטיות של בריטניה. כמובן הם חששו בעיקר צרפת, גם מדינה ים תיכונית. והיה גם חשש שמא התעלה הזאת היא תפריד בין האימפריה העות'מאנית לפרובינציות שלה בצפון אפריקה, מצרים ואילך. צריך לזכור שבריטניה באותה תקופה מקיימת מדיניות של שמירת האינטגריטי, השלמות של האימפריה העות'מאנית מול כל אלה שרצו לוותר אותה.
ואז
הם ניהלו מאבק נמרץ, לא כן. רוצים תעלה.
אבל אז מופיע מהנדס הקבלן פרדיננד דה לספס.
ללא ספק, ללא ספק. זה אחד המקרים שבהם אפשר לייחס לאישיות ספציפית השפעה על ההיסטוריה. תראה, הוא היה, כפי שאתה יודע, דיפלומט ששירת בארצות רבות, אבל גם במצרים. היו לו קשרים טובים עם מצרים, והייתה לו נגישות טובה לחדיב, כן, שהוא ראש המדינה המצרית במסגרת האימפריה העות'מאנית, והוא הצליח לקבל ממנו את הזיכיון. מה שנקרא החברה האוניברסלית של תעלת סואץ.
כן, עכשיו, חפירת התעלה עצמה נעשתה באופן די אכזרי, חייבים לומר. זה לא במקרה שלמעלה מ-120 בני אדם, 1,000 בני אדם, איבדו את חייהם בחפירה. מה היה שם?
אינני בטוח שהמספרים האלה שהמצרים אחר כך ניפחו אותם מאוד הם מדויקים. מדובר על עשרות אלפים של עובדי כפייה, ואתה הזכרת זאת בצדק בפתיחה שלך, שגייסו אותם. היה זה הקורבה כשיטה מקובלת במצרים, לא רק לחפירת התעלה, גם לעבודות ציבוריות אחרות שקשורות בהשקיה מתעלת סואץ. והם, בדיוק כמו שאמרת, סבלו מצמא, מתשישות, ממחלות, והמחיר שהמצרים האלה שילמו בשביל החפירה היה גבוה ביותר.
כן.
לא רק זה, אלא שהם גם משתפו במימון. והסיבות לכך הן ברורות. היו להם ציפיות גדולות מן התעלה הזאת.
טוב, אנחנו מיד נברר מה הרוויחה מצרים מהעניין הזה, אבל אנא יישאר איתנו על הקו, פרופסור שמיר. אני רוצה לעבור למומחה הבא, והוא פרופסור אלי פודה. בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב, שבת שלום.
פרופסור פודה הוא מן החוג ללימודי אסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית בירושלים. בין ספריו, Chances for Peace, זאת אומרת, הזדמנויות לשלום, ותת הכותרת היא הזדמנויות מוחמצות בסכסוך היהודי ערבי. הספר הזה מעולם לא תורגם לעברית לגודל הצער. הספר הבא הוא הגל השלישי, מחאה ומהפכות במזרח התיכון, בהוצאת כרמל. הספר נערך עם פרופסור און וינטלר מאוניברסיטת חיפה. והשאלה הראשונה אליך, פרופסור פודה, אתה רוצה להוסיף על דבריו של שמעון שמיר?
כן, בהחלט. קודם כל אנחנו יכולים לשאול את השאלה מעבר לסיבות הכלכליות, מה בעצם דחף את איסמעיל, את החדיב, לפרויקט הגרנדיוזי הזה? וכאן אפשר לומר קודם, למשל, כל הנושא של שאיפות הגדלות, אני חושב שלא. הרצון שלו להידמות לאירופה, לחקות את אירופה, וגם הרצון שלו, שאיפה, להינתק מהאימפריה העות'מאנית. למעשה, צריך להבין, באותה תקופה, מצרים היא לא עצמאית, היא שייכת לאימפריה העות'מאנית. וכאן יש בעצם איזושהי קריאת תיגר על הסולטן העות'מאני, שלמרבה האירוניה אפילו לא הוזמן לטקס, הרי הוזמנו הרבה שואים, והגיע הקיסר האוסטרי, והגיע הקיסרית הצרפתית, אשתו של נפוליאון השלישי, זה היה טקס מאוד מפואר, שלמעשה הסולטן העות'מאני שהוא הסוברן, הוא לא הגיע. ואני חושב שבניסיון הזה, כן, היה כישלון טוטלי. הניסיון להשיג מעמד גם של עצמאות, כי בסופו של דבר, לא רק שמצרים נותרה כפופה לאימפריה העות'מאנית, בסופו של דבר גם בריטניה כבשה אותה ב-1882. חדיב עצמו נאלץ למכור בעצם את התעלה, והצרפתים והבריטים קנו אותה. כלומר, למעשה, הוא נכנס כאן לבור גדול, ענק, תקציבי, ובסופו של דבר הוא לא השיג את מטרתו. כן. מה שאפשר עוד להוסיף זה לגבי החגיגה הגדולה שהייתה, ולמעשה אחת החגיגות הגדולות ביותר, מכיוון שחלק מכל הניסיון לשדר את הגדולה היה בטקס עצמו. ואיסמעיל עצמו דרך אגב השקיע רבות, כי הוא בעצמו, הטקס היה ב-17 בנובמבר 1869, בקיץ של אותה שנה הוא בעצמו יוצא לאירופה, על מנת לשכנע את המנהיגים השונים שיבואו וישתתפו. וכאן, לכל המנהיגים, המלכים בעיקר, הייתה להם דילמה מאוד גדולה. מה עושים? אם אנחנו עכשיו מגיעים לאירוע הזה, אז אנחנו הרי בעצם קוראים בעצמנו תיגר על הסוברן, על האימפריה העות'מאנית ועל הסולטן. ולכן, רבים העדיפו לא לבוא, לשלוח נציגים יותר זוטרים. או למשל, את השגריר שישב באיסטנבול, כך עשתה בריטניה, כך עשתה רוסיה, והקיסרית הצרפתייה, אג'אני, וגם...
אשתו של נפוליאון השלישי, כן.
כן, וגם הקיסר האוסטרי, פרנץ יוזף, בדרכם למצרים, הם עוברים דרך איסטנבול. כלומר, לבוא ולומר, אנחנו בעצם לשדר שבעצם הם לא עושים שום דבר רע, בעצם העובדה שהם מגיעים לה...
ובכל זאת, פרופסור פודה כבר בחצרות הדיפלומטיות של אירופה, טורקיה ידועה כאיש החולה על הבוספורוס או כאיש החולה של אירופה, זה לא השפיע?
תראה, קודם כל, העניין הזה של האיש החולה של אירופה זה משהו שבאמת מתפתח בהדרגה. כשאנחנו נמצאים ב-1869, אז בהחלט כבר המחשבה הזאת, הרעיון הזה הוא קיים, וגם האימפריה עצמה היא עוברת שורה של רפורמות, מה שנקרא תנזימת, וכך שמבחינה הזו זה נכון, אבל צריך להבין שיש כאן משחק אומות, או יש כאן שחקנים שונים בזירה, והשחקן הוא לא מצרים, אלא זו האימפריה העות'מאנית, ואתה עדיין נמצא במצב שאתה רוצה לשמר את הקונצרט האירופי, כן, אתה רוצה לשמר את השלמות של היחידות הסוברניות השונות, כולל האימפריה העות'מאנית, כאשר הביטור שלה או החלוקה שלה או הכיבוש של חלקים שונים ממנה, הם באמת מתחילים במחצית השנייה של המאה ה-19, והם המשיכו עד לנפילתה המוחלטת לאחר מלחמת העולם הראשונה. עוד מילה אחת אולי, אם אפשר, על הטקס עצמו. קודם כל, המילה טקס היא לא מתאימה, משום שמדובר בשלושה ימים, שהם כוללים המון, זאת אומרת, מספרם של האורחים, המקורות מדברים על בין 6,000 ל-8,000 אישים.
והיה צי של 69 אורחים. ספינות.
אפילו יותר. אפילו יש יותר. מספרים שמדברים על 70 וכמה, ומדובר בארוחות ערב מפוארות, ושייט, וטיולים, וארוחות ערב יוצאות דופן, והכל דרך אגב על חשבון חדיב, כלומר, הם כולם הוזמנו, וזה יצר בעיות מאוד גדולות, משום שצריך היה לאחסן אותם, לא היה מספיק מקום, נבנו אוהלים גדולים מאוד מפוארים, שחלק מהאורחים, לא כמובן החשובים שבהם, אורחו שם גם כן,
אז בוא ננצל את הזמן הזה על הטקס, לומר מילה או שתיים על האופרה של ורדי, האידה, שבאיזשהו שלב הוזמנה, אבל למעשה היא הופיעה או הושמעה לציבור רק שנתיים יותר מאוחר. מה היה שם?
ורדי, ממנו הוזמנה היצירה, הוא לא העריך את מה שנכתב, כלומר את הטקסט עצמו, והוא לא מהר לעשות, הוא בהתחלה בעצם אפילו סרב. והחדיב, כחלק מכל המערכת הציפיות והרצון שלו להציג את החגיגה הגדולה, הוא בנה את האופרה בקהיר, שנפתחה ממש באותה תקופה. אבל היצירה הראשונה שהוא שמעה הייתה ריגולטו של ורדי, ולא העידה.
ולא העידה.
שהעידה מספרת. העידה מספרת סיפור פרוני, היא מספרת כן. סיפור מצרי, אבל היא הוצגה באמת ב-1871, ובסופו של דבר, בציבור הרחב, היא נתפסת כמזוהה עם הפתיחה של תעלת סואץ, ולא היא.
בוא תמתין איתנו על הקו, פרופסור פודה, אל תרד ממנו, כי אני רוצה לעבור למומחית השלישית שלנו, והיא פרופסור בלה גליל. בוקר טוב לך, שבת שלום.
שבת שלום.
פרופסור גליל היא עוצרת במוזיאון לטבע על שם שטיינהרץ באוניברסיטת תל אביב. כתבה למעלה מ-300 מאמרים מדעיים, חלקם אגב, כשהיא מדענית ישראלית, פורסמו עם מדענים מתוניס, מלוב, ממצרים ופקיסטן, בנושא הפלישות הימיות. מיד נברר מה זה. מספריה אני רוצה לציין את האטלס of exotic species in the Mediterranean, זאת אומרת אטלס של בעלי חיים אקזוטיים בים התיכון, ועוד ספר בשם in the wrong place, במקום הלא נכון. על מה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים פלישות ימיות, פרופסור גליל?
שלום לכולם. פתיחתה של תעלת סואץ לפני 150 שנה, כפי שהזכרת, הביאה למהפך בסחר הבינלאומי, אבל גם אפשרה לפלישה של מינים מים סוף לים תיכון. מ-1769 ובמשך 110 השנים הראשונות לקיומה של התעלה, תוארו בים התיכון 191 מינים שחדרו דרך התעלה. ב-40 השנה מאז הגיעו 230 מינים נוספים והצטרפו אליהם. עכשיו, עד שנות ה-80, מרבית המינים האלה שמוצאה מים סוף, הוגבלו בתפוצה שלהם למים רדודים עד 40 מטר, ולאגן הלבנט בלבד. מאז, ב-40 השנה האחרונות, הם נפוצו צפונה ומערבה עד טוניסיה, שזה שני שליש מהמרחק למצרי גיברלטר, והיום אנחנו מוצאים אותם גם בעומק של 250 מטר. כלומר, ב-40 השנים האחרונות הם הגדילו מאוד את תפוצתם. העוצמת הפלישה, במיוחד בשלושת העשורים האחרונים, עלתה מאוד מאוד. ואוכלוסיות של מינים פולשניים הם איום בלתי הפיך למגוון הביולוגי המקומי. הפלישה הזו, הפלישה דרך תעלת סואץ, גורמת לשינויים קיצוניים בחברות החי שלנו על מדף היבשת, משנה את תפקידי המערכת האקולוגית, משפיעה על זמינות משאבים ביולוגיים, ועל מה שאנחנו קוראים שירותי מערכת לאדם, כמו דייג, נופש ודברים אחרים, ובשל מעבר של מינים רעילים וארסיים, ומסוכנים לציבור, משפיע גם על בריאות האדם.
בסדר. פרופסור גליל, אנחנו מיד נשוב אלייך, אבל את צריכה לתקן את הטלפון. שם משהו לא טוב בטלפון שלך, אינני יודע מה. אחרי שנעבור לפרופסור שמיר, תדברי עם המפיק שלנו, ואני מקווה שהדברים האלה יוסדרו. פרופסור שמיר, אתה איתנו, אני מקווה.
כן, בהחלט.
כן. אני רוצה לחזור לשאלה שהעלה אותה פרופסור פודה. מה חפירת התעלה נתנה בסופו של דבר למצרים בימים ההם?
זו באמת שאלה מאוד מאוד מרכזית, וצריך להתחיל את הדיון בשאלה מה היו הציפיות שלהם. נכון אמר פרופסור פודה של הלוך רוחו של ישמעאל היה חלק גדול בדבר הזה. הוא היה מוקסם מאירופה, הוא רצה שמצרים תהיה אירופית, וכל מה שפרופסור פודה תיאר על הפתיחה הלא מבטא את זה בצורה מאוד מאוד ציורית. אבל מאחורי הדברים היו גם ציפיות רציניות יותר. צריך לזכור שהנכונות להרשות את החפירה של התעלה ולתמוך בה התחילה עוד אפילו לפני ישמעאל, אצל בימי החדיף סעיד. לכן הרציונל היה כזה, מצרים בהיסטוריה הייתה מדינה שאושרה נבע במידה רבה, חוץ מהחקלאות כמובן, מן הסחר שהתנהל דרך מצרים בין המערב לבין המזרח באסיה. בתקופה הממלוכית למשל, הסחר עבר דרך מצרים, אבל דרך סוחרים מצרים. סוחרים מצרים של התקופה הממלוכית ניהלו את המסחר הזה, וזה הביא אושר למצרים. ובכן, כך חשבו, תהיה תעלה, התעלה עוברת במצרים, הסחר יעבור במצרים, ומצרים תתאשר מזה. זה כמובן לא התגשם. הסחר עבר דרך מצרים, אבל עבר דרך התעלה, ללא השתתפות של הכלכלה המצרית, ללא השתתפותם של סוחרים מצרים. אז זו הייתה כמובן האכזבה הראשונה. ולאט לאט התחבר שהמצרים, שהשקיעו כל כך הרבה, גם קנו מניות, רכשו מניות בחברת התעלה, אחר כך נאלצו למכור גם אותם. כמעט שלא היה להם חלק בהשפעה, בניהול של התעלה הזאת, שהייתה בידי זרים. מצרים בעצם באמצעות התעלה כמעט השתלבה במערכת הקולוניאלית.
כן, זאת בדיוק הנקודה שהזכיר אותה פרופסור פודה. 13 שנה אחרי הפתיחה, בריטניה יושבת. זאת השנה שבה הקימו את ראשון לציון ואת פתח תקווה. ואז פתאום יש נציב עליון או נציב עליון במצרים. איך זה קורה, המהירות הזאת? הלו בריטניה לא רוצה להשתתף, לא רוצה לתת הלוואות, לא רוצה שום דבר, ויהיו הטעמים אשר יהיו. עכשיו היא כבר במצרים?
כן, זה באמת הפרדוקס. כבר נדמה לי שהזכרנו בדיון הזה שבריטניה התנגדה ככל יכולתה לחפירת התעלה. בזמן חפירת התעלה, שהתחילה ב-1859, הם הצליחו להביא להפסקתה של החפירה באמצעות ההשפעה שלהם באימפריה העות'מאנית. ולמרות העובדה שכאשר התעלה התחילה לפעול, 80% מהמטענים היו מטענים בריטיים. אבל הלך הרוח בבריטניה המשיך להיות שלילי כלפי התעלה. מניות של התעלה לא נמכרו כמעט בבריטניה. עד שבא כמובן דיזרעאלי.
ראש הממשלה, בנימין דיזרעאלי.
היה להם חזון, שהבינו את החשיבות של התעלה, והוא הצליח להביא לכך שבריטניה קנתה את המניות שהוצגו אז למחירה. מעניין שיש פה שתי נקודות יהודיות.
בוודאי.
בעקיפין. כמובן בנימין דיזרעאלי.
ורוטשילד. מוצא
יהודי, וגם גאה במוצא היהודי שלו. כן. ושנית משפחת רוטשילד, שהיא הלוותה את הכספים על מנת לרכוש את המניות האלה, ואפשרה לדיזרעאלי להתייצב בפני המלכה ויקטוריה, ולומר לה, אני מגיש לך את תעלת סואץ על מגע של כסף. זה 1975.
כן.
ואז כמובן מתחיל המפנה, שמשתלב במה שנזכר קודם, בשקיעתה של מצרים בחובות, במעורבות של בריטניה וצרפת יחד, כמו שהם היו מעורבים יחד בתעלה, הם היו גם מעורבים במאמצים לקבל את החוב הזה, ואז הם מכניסים את מצרים תחת מנהל אירופי. למעשה הכנסות המדינה עברו לניהול אירופי, והם מגיע לכך שמדיחים את ישמעאל, שהשקיע את מצרים בחוב הקשה הזה, והפעילות הזאת של האירופים, בעיקר צרפת ובריטניה, מעוררת תסיסה בציבור, התסיסה מופיעה גם בצבא, בשל הסיבה הזאת, אבל גם בשל פנימיות של הצבא. ואז מופיעה דמותו הנערצת בהיסטוריוגרפיה המצרית של רבי, שהנהיג את התפיסה הזאת, שהופיע בפני החדיב והציג את התביעות, וזה מתפתח ב-1882 למרד של ממש.
עכשיו, השאלה יש לי נוספת, האם זאת הסיבה שבתקופת די ישראלי כראש ממשלה, בריטניה גם קונה את קפריסין?
כן, אנחנו נמצאים בשיא ההתפשטות האימפריאלית, אימפריאליסטית של מעצמות אירופה.
הישראלי קושר בין שני הדברים.
כן, בהחלט. זה התחושה שהמזרח התיכון, בגלל תעלת סואץ, עוד לא קראו לזה המזרח התיכון, אבל האזור הזה, בגלל תעלת סואץ, נסע חשוב עוד יותר לבריטניה, והיא צריכה להתבסס גם בשל ההגנה על התעלה. ובכן, יש לנו מרד במצרים, הוא נגד החדיב, אבל הוא גם, הוא בעיקר נגד ההשפעה האירופית, ואנחנו בעידן ספינות המלחמה, כן, השיטה האימפריאליסטית המפורסמת, ובריטניה וצרפת מחליטות להתערב. אתה שואל על בריטניה, אז צריך להזכיר שצרפת נדחקה החוצה בשל חילופי ממשלה, ובריטניה היא המעצמה היחידה שמקבלת על עצמה את הדיכוי של התסיסה הזאת, ההגנה על החוב, ההגנה על התעלה, והבריטים נוחתים בתעלת סואץ, גם קוראים לזה לשם הגנת התעלה, מן התעלה הם ממשיכים מה שלא הצליחו לעשות ב-56.
אז זהו, אנחנו חייבים...
מחנים את הצבא ומתחילה תקופה של כמה, 75 שנה.
נכון,
של
עכשיו.
של נוכחות בריטית צבאית בתוך מצרים.
עכשיו, אנחנו חייבים לקפוץ על הרבה שנים, הזמן, השעון עושה את שלו, ולשאול שאלה מאוד חשובה להמשך הדיון. אנחנו ב-1956, מה שאנחנו קראנו מבצע סיני, והבריטים והצרפתים קראו מבצע מוסקטיר, אבל עוד לא הגענו לשם, כי קדמה לזה ההלאמה של התעלה בידי גמאל עבד אל-נאצר. כמה מילים על זה, כדי שנוכל להתקדם בדיון.
ובכן, ההלאמה שבוצעה ב-56 לא הייתה בתוכניתו הראשונית של נאצר וחבורת הקצינים שתפסו את השלטון ב-52. בהסכם של 54 לפינוי הבריטים נאמר במפורש שיש לתעלה חשיבות בינלאומית, ושמצרים מחויבת לאמנת קושטא מ-1888 וכן הלאה. והלא היה ידוע שהתעלה בנקו תעבור לידי המצרים עם תום הזיכיון ב-1968. אבל כן. הדברים התפתחו. מה שקרה הוא שהמהפכה הנאסרית הזאת של הקצינים החופשיים, שבתחילתה הייתה מרוכזת במצרים, התפתחה לאט לאט למהפכה כלל ערבית. ואז האקט של העלמת התעלה היו לו שני היבטים. היה ההיבט הקונקרטי, הממשי, כלומר, לקבל את ההכנסות של התעלה כדי לשפר את מצבה של כלכלת מצרים, והנושא שעמד על הפרק, בניית הסכר הגבוה. האמריקאים הבטיחו לבנות, לצמוד, לסייע, והם נסוגו. ובכן, התעלה תהיה עכשיו בידי המצרים, הם יקבלו את הרווחים וישלמו את זה בעצמם. זה היה היבט אחד של העלמה. אבל ההיבט השני, שאולי יש לו משמעות היסטורית גדולה יותר, הייתה ההפגנה של הבוטות, של ההתנגדות של מצרים לשליטה אימפריאליסטית, כמסר לכל העולם הערבי, ואפילו מעבר לעולם הערבי, שאפשר להילחם נגד המעצמות האימפריאליסטיות האלה. ועל כן הנאום המפורסם של נאצר ביולי 1906, כמה ימים אחרי יום ההפיכה, הפך לאירוע מכונן, אירוע שגייס תמיכה בתוך מצרים כמובן, אבל גם מעבר למצרים. זה היה אקט שנתן למצרים ולערבים בכלל איזו תחושה של גאווה. נאסר שלח את המסר שהוא ביטא אותו במילים, זקוף ראשך אחי כי ימי ההשפלה תמו.
טוב, המילים היו גדולות מאוד, אבל מאחוריהן עמדו כל מיני דברים. אני אנא יישאר איתנו, פרופסור שמיר, פרופסור פודה. אני רוצה ללכת קצת לפני המבצע קדש, לעבור לאירוע שנקרא ספינת בת גלים, שהוותיקים בוודאי זוכרים את האירוע הזה, שבו ישראל תחת שרביטו של משה שרת שלחה את הספינה לתעלת סואץ, וזה נגמר רע מאוד, ומשה דיין הרמטכ"ל התנגד, הם לא אהבו אחד את השני. מה בדיוק היה שם?
כל העניין מתחיל בעובדה שלאחר 48 למעשה החל חרם ערבי על ישראל. במסגרת החרם הערבי, לא רק שהיה חרם על חברות שסחרו עם ישראל, או כמובן סחר ישיר עם ישראל, וגם סחר עקיף, אלא מצרים לא אפשרה לספינות, ישראליות בוודאי, אבל גם ספינות שהעבירו מטען לישראל, או שהיה ידוע שהם יעבירו מטען לישראל. כך שלמעשה, ישראל הייתה חסומה עד 56, ולא יכלה להעביר אוניות בתעלה. דרך אגב, הרעיון הזה גם הוא זה שהביא בסופו של דבר להקמתו, להנחתו של צינור נפט מאילת לאשקלון, ששם בסופו של דבר עבר הנפט מאיראן לישראל. בכל מקרה, ישראל הגישה תלונה לאום ב-1951, וגם האום אישר את זכות המעבר החופשי בהתאם לאותה אמנת קושטה שפרופסור שמיר הזכיר אותה, אבל כל הדברים האלה לא עזבו, ומצרים המשיכה לסגור את התעלה בפני ספינות ישראליות או ספינות זרות שפנו לישראל. וכאן עלה הרעיון, שדרך אגב היה בוויכוח בקרב הצמרת בישראל, ומי שאימץ אותו, זה מאוד מעניין, זה דווקא משה שרת, בתקופה הקצרה שהוא היה ראש ממשלה. אני אומר שזה מעניין משום שמשה שרת ידוע בדרך כלל בקו הפייסני שלו כלפי מדינות ערב, הוא גם ניהל מגעים עם גמאל עבד אל-נאצר מאחורי הקלעים. זאת אומרת, ודווקא הוא היה בעד הניסיון הזה של שליחה של אונייה, שהיא אונייה שנקנתה כמובן אצל זרים, אבל היא הפכה להיות אונייה ישראלית לכל דבר, והיא יצאה באזור מאפריקה, ומשם עם מלאכים ישראלים ועם רב חובל ישראלי, וזה היה בספטמבר 54, והיא נכנסה לתעלה מתוך מטרה לבדוק, אוקיי, איך המצרים עכשיו יגיבו. והמצרים עצרו את האונייה, הם בהתחלה האשימו אותם באשמות שווא שהם הרגו מצרים, לאחר מכן האשמות האלה נדחו הצידה, אבל בכל מקרה הם החרימו את האונייה, הם את המלאכים הם עצרו, וזה הפך להיות לתקרית בינלאומית, שבסיומה המלאכים אמנם שוחררו, אבל האונייה נשארה ברשות המצרים.
כן, אבל כאן צריך אולי להזכיר, פרופסור פודה, שמשה דיין התנגד למדיניות של משה שרת. הוא אמר לו, אם אתה רוצה לעורר את שימת לב העולם, למה אתה שולח את בת גלים? שלח פריגטות לשארם א-שייח, ושם יתחיל דוקרב של תותחים, ואז העולם יתעורר. ומשה שרת פחד מזה, ואחרי שנגמרה פרשת בת גלים, הוא בא לכל ישראל שהיה, ואמר, נחלנו ניצחון מוסרי. מה שעורר את הצחוק אצל משה דיין.
כן, זאת אומרת, בין משה דיין ובין משה שרת היו ויכוחים גדולים מאלה.
קשים מאוד,
כן. לגבי כמעט כל הנושאים.
נכון.
כולל כל הפעילות, פעולות התגמול למיניהם. כן, אבל זה מה שציינתי, כלומר, היה ויכוח בפנים, בתוך ההנהגה הישראלית, לגבי מידת החשיבות או מידת התועלת שבין כדי הצעת כזה. תקודה מעניינת היא, רק לסיים, זו אנקדוטה, הספינה עצמה בדגלים טובעה בפתיחת המלחמה ב-67, שאני מניח שאנחנו עוד נדבר עליה,
כן,
על מנת לחסום את התעלה. כך, יחד עם עוד ספינות אחרות שטובעו בתעלה וחסמו אותה עד 75, כך שבסופו של דבר, באופן אירוני, הספינה שרצתה לפתוח מצאה את עצמה סוגרת.
חוסמת, כן. בואו, אנחנו נעבור כמובן ל-67, אבל לפני כן אני רוצה לשוב לפרופסור בל הגליל. אני מקווה שהטלפון הפעם יהיה יותר טוב, ולשאול אותך שאלה של תם. אז עוברים דגים מים סוף לים התיכון, ועוברים דגים מהים התיכון לים סוף. מה רע בזה?
הפלישה למעשה היא כמעט חד-כיוונית. יש לנו למעלה מ-400 מינים שעברו מים סוף לים תיכון, ועל אצבעות יד אחת אפשר לספור את אלה שעברו מים תיכון לים סוף, ואף אחד מהם הוא לא פולש. כן. הפלישה איננה מעבר של תחולת בתי גידול מים סוף לים תיכון. המינים הפולשים הם מינים אופורטוניסטיים. הם פטורים בים התיכון ממערכת האיזונים הטבעיים שלהם שבים סוף. הם משתחררים מהטורפים, מהטפילים, מהמחלות, ומממשים את פוטנציאל הרבייה שלהם בביתם החדש. כך אנחנו מוצאים שאת נחילי החוטיות, המדוזה החוטית הנודדת לחופינו, ולא רק לחופינו, לחופי מזרח הים התיכון, משך כל קיץ, והחוטיות לא יוצרות נחילים בים סוף. אותו דבר עם הסיכנים, בלשון העם, ארסים, ספמיות ובעלי חיים אחרים.
טוב, רגע. המדוזות יוצרות נחילים בים התיכון.
כן.
לא נעים להתרחץ, אבל במה בדיוק זה מזיק לים התיכון או למדינת ישראל?
בבקשה. קודם כל, הם מטרד וסיכון עבור הרוחצים בים, סיכון רפואי שדורש לפעמים טיפול רפואי וגם בבתי חולים. נזק כספי כמובן, מפעילי תחנות כוח ומפעלי התפלה. אבל, כמו שאמרת, סכנתן הגדולה ביותר היא דילול מתמשך של אוכלוסיות הדגה. נחילי הקיץ של החוטית ומדוזות פולשות אחרות שנמצאות בחופינו מתהווים בשיא עונת הפלנקטון. הפלנקטון הם צעירי דגים ומזונם. החוטיות זה עבורן שולחן ארוך, עליו הן מתפתמות ומגיעות לגודל פעמון של 80-90 סנטימטר. מה שזה עושה זה מזון החוטיות נגרע משלל הדגה העתידי. הדגה שלנו נמצאת בגרעון מתמיד ומחמיר מאז שנות ה-80, כאשר הנחילים הופיעו לראשונה. זה נזק אקולוגי חמור.
בוודאי, בוודאי. טוב, זו הייתה
הפולשים תשובה האלה, ולא רק החוטית, ממוטטים את מארג החיים בים שהאבולוציה הקימה במשך מאות אלפי שנים.
אמרי לי בטובך, הדברים האלה ברורים, פרופסור בל הגליל, האם יש לך קשר עם מדענים במצרים שסוברים כמוך?
כן.
את יכולה אולי להרחיב במשפט או שניים?
אני נמצאת בקשר עם מדענים מארצות הלבנט, חלק קשרים רשמיים וחלק קשרים לא רשמיים, לא גלויים. אנחנו מחליפים מידע. הם מודעים לנזק של מינים פולשים, שהנזק הזה הוא לא תמיד מיידי וגלוי בעין, רק שאוכלוסיות גדלות אנחנו מגלים את היקף הנזק, ואנחנו כולנו מודעים שאין דרך להחזיר את בית הגידול הטבעי, והם מודאגים כמונו.
אני מבין. יש, אנחנו נדבר על אפשרויות של התגוננות, אבל לא בשלב זה. המשיכי להיות איתנו על הקו. פרופסור שמעון שמיר, אני עכשיו פונה אליך. הלו.
כן, אני איתך.
הלו, נאסר לא קיבל את ההלוואה להקמת מה שהם קראו הסאט אל-עלי, הספר הגבוה, מהבנק העולמי, כי אייזנאואר היה בשלטון. ואייזנאואר אמר לו, אתה הלכת בספטמבר 55 לקבל נשק מהסובייטים, אז לך אליהם שהם יבנו לך גשר, סכר. ואז גמאל עבד אל-נאצר נדחף להלאמת התעלה, למרות שהוא צייר את זה במילים מאוד נפתות לעם הערבי, וערבית הוא כמובן ידע היטב. מדוע ארצות הברית לא פעלה כאשר פעלה או התערבה בעניין הזה? אני יודע, אייזנר בעצמו בספרו האוטוביוגרפי מסע צלב באירופה מודה שנאסר היה שקרן גדול והוא עשה טעות גדולה שהוא האמין לו. איך אנחנו מבארים את הדבר הזה?
אני הייתי רוצה להגיע לנושא שאתה העלית דרך השלמה שאני חושב שהיא מאוד חשובה לדבריו של פרופסור פודה על שליחת הספינה בדגלים.
בבקשה.
יש לזכור, בסוף 53, מעלה 54, התנהלו שיחות חשאיות בין ישראל לבין מצרים. השיחות התנהלו בשגרירות המצרית בפריז, בצד הישראלי היה זיאם הדיבון, איש משרד החוץ הישראלי, בצד המצרי עבד רחמן סאבק, גם לא רק דיפלומט, אלא גם קרוב של נאסר. מה היה התוכן של השיחות האלה? המצרים רצו מאוד שישראל לא תפריע למאמצים של בריטניה, למאמצים של מצרים, לשחרר את הנוכחות, לשחרר את מצרים מן הנוכחות הצבאית הבריטית, מה שנקרא בסיסמאות המצריות על גלה, להשיג את הפינוי. כמטרה משנית רצו המצרים אולי שישראל תעזור בקבלת אותו הסיוע האמריקאי שאנחנו נחזור אליו בהמשך. בתמורה הם אמרו שהם מוכנים לשקול שייט ישראלי בתעלה, להבטיח שהגבולות יהיו שקטים ושהפתרונות של הבעיות יהיו בדרכי שלום. ובכן, זאת הייתה אופציה אחת שעמדה בפני ישראל. לא להתנגד למה שהוא היה בעצם התהליך ההיסטורי של התקפלותה של בריטניה, המעצמה הזקנה הזאת, מן המדינה הנמצאת תחת ההגמוניה שלה, אלא לנסות להשתלב בזה. מול זה עמד השיקול לא, שההפוך לגמרי, לפעול כמה שאפשר על מנת שהבריטים יישארו במצרים. אז באה הפרשה כזכור, שבאה להדאיג את הבריטים, ולא רק את הבריטים, מכך שאם מצרים תהיה בעצמאות מלאה, התוצאות יהיו איומות ונוראות.
כן, פרשה שנכשלה לגמרי, פרשת העסק הביש, כן.
פרשת העסק הביש, שהיא באה כדי להשאיר את הבריטים במצרים. ומשלוח ספינה בת גלים באה גם כן כדי להוכיח שהמצרים לא יכולים לנהל את התעלה על פי הנורמות הבינלאומיות המקובלות, ולכן הבריטים צריכים להישאר במצרים. ובכן, האופציה, הבחירה שעמדה בפני ישראל הייתה או להשתלב בתהליך ההיסטורי, שזה לא היה מוליך אז לשלום, ברור, אבל היה מגיע אולי להסדרים, וצריך להזכיר שאותם המגעים שדיברתי עליהם הוליכו בסיאם לחילופי מסרים בין שרת לבין נאסר. או לעשות את ההפך, להתחבר למעצמות האירופיות הזקנות האלה שהיו כבר בדרכן החוצה, ולנסות להשאיר את הנוכחות האימפריאליסטית שלהם. ישראל בחרה בדרך השנייה. עכשיו זה גם הוביל אותנו לארצות הברית.
רגע, היא בחרה בדרך השנייה, אבל כשמשה שרת הוא ראש הממשלה, שר הביטחון, הוא פנחס לבון, לא בהמלצתו של בן גוריון, ופנחס לבון מעורב בעסק, ומשה דיין מעורב בעסק, ובנימין גיבלי מעורב בעסק, דוד בן גוריון בשדה בוקר.
נכון, כל אלה שהזכרת בעצם הם היו באותה התיאוריה הכושלת שבריטניה וצרפת הן מעצמות שהנוכחות שלהם באזור היא טבעית. הנקודה המעניינת היא לגבי שרת, שבהתחלה כמובן תמך בשיחות בפריז, שיחות שנועדו להגיע להבנה עם המצרים, ואחר כך כפי שפרופסור פזי אמר בצדק, הוא תמך במהלכים שבאו להשיג את ההפך הגמור. אז זו הייתה התיאוריה השלטת בישראל. אתה יודע, יש אובמה תמיד היה אומר you must be on the right side of history. אתה צריך להיות בצד הנכון של התהליך ההיסטורי. ישראל לא הייתה בצד הנכון של התהליך ההיסטורי, והיא נתנה יד למבצע של מעצמות שהיו בדרכן החוצה.
אלה הם דברים, אלה הם דברים מאוד מאוד קשים.
ללא ספק.
והשאלה, אני אשאר איתנו, פרופסור שמיר, השאלה אליך, פרופסור פודה, אתה מקבל את הדברים האלה. קשה באמת לעכל אותם, ופרופסור שמיר היה המורה שלך, הכל אני מבין, אבל אתה מקבל את הדברים?
למעשה, אני ופרופסור שמיר חולקים הרבה השקפות דומות. כך יצא. אני בהחלט מסכים. אני חושב, תראה, זה מוביל אותנו לשיחה אחרת לגמרי, לגבי מדיניות ישראל, לגבי ניסיונות פיוס. הזכרת בהתחלה את הספר שנכתב על החמצות, ואני רק אומר במשפט מאוד כללי, שזה לא רק האמרה המפורסמת של אבא אבן, הערבים או הפלסטינים לא מחמיצים הזדמנות להחמיץ הזדמנות, אלא גם אנחנו החמצנו הזדמנויות. ועם גמל עבד נאסר זה סיפור פשוט טרגי, אני חושב. כי אנחנו כולנו יודעים סופו של דבר מה קרה במלחמת 67, וגם מלחמת 67 הייתה בטעות יסודה, וביסודו של דבר הוא לא רצה מלחמה, והוא גם נגרר אליה. אגב, אנחנו רואים שזה דפוס במדיניות שלו. הוא בדרך כלל נגרר, הוא לא יזם. כך זה גם היה עם הלמטה על הצואץ, כך זה היה עם מלחמת 67, וגם היו ניסיונות. דרך אגב, ב-66 היה ניסיון, מאיר עמית כותב על זה בספרו, ניסיון מאוד מעניין של מסע ומתן שהתנהל בחשאיות מוחלטת, שאנחנו דפקנו ולא המצרים. לא שאני אומר שזה היה משנה את כל ההיסטוריה, אבל אני חושב שאנחנו לא בדקנו פשוט את המהלך הזה עד תום, ולכן אנחנו, יכול להיות שאנחנו כאן פספסנו משהו, מול מי שנתפס כאולי האויב הגדול ביותר, עד הופעת איראן, אתה יודע, זה גמל עבד נאסר, הוא נתפס כאויב הגדול ביותר של ישראל.
כן. עכשיו בוא נעבור ברשותך, זמננו הולך וקצר, אין מה לעשות, אבל בוא נעבור לחגיגת המאה שלא הייתה, לתעלת סואץ, וזה מעלה את השנה 1969. מה קורה אז?
69, אנחנו נמצאים בנובמבר 69, אנחנו נמצאים בעצם בתקופה של מלחמת ההתשה. צריך לזכור, שנת המאה היא תמיד שנה שמנהיגים משטרים אוהבים לעשות חגיגה גדולה, אם זה עצמאות, אם זה אירוע מכונן וכו'. וכאן האירוע הגדול הזה של פתיחת התעלה למעשה, כאשר התעלה נמצאת בידיים מצריות, בריטניה נמצאת בחוץ, יש לנו כאן הזדמנות לעשות בעצם חגיגה שהיא תראה את גדולת הנאסריזם, ואנחנו בעצם נמצאים במצב שהתעלה סגורה, והתעלה הייתה סגורה מ-67 ועד 75, משהו 8 שנים. איך לחשוב על ההפסד הכלכלי העצום של מצרים, כיוון שזה אחד ממקורות ההכנסה החשובים ביותר של המדינה הזאת היום ובכל השנים האחרונות.
האם בהסכמי השלום בינינו לבין מצרים ישראל פיצתה את מצרים על התקופה הזאת?
ישראל לא פיצתה את מצרים על התקופה הזאת, כן. בוודאי שלא. אבל אם רק לסיים את העניין של 69, אז חגיגות אין. מה שיש, הדבר היחיד שאני מצאתי, זה גיליון חגיגי שיצא לאור על ידי כתב העת החשוב אל מוסאוור, ושם בעצם אתה יכול למצוא את הנרטיב המצרי של מה בעצם קורה. בריטניה היא האויב הגדול, מכיוון שהיא אחראית לכיבוש 82, היא אחראית ל-56, כיוון שזה קנוניה משולשת יחד עם צרפת וישראל, והיא גם אחראית בצורה כזאת או אחרת ל-67, היא אויב גדול, ישראל היא כמובן האויב השני הגדול, וההישג הענק זו העלמה. זה בעצם הסיפור המרכזי שמספרים אותו ב-69.
האם ב-75 חוזרים על אותו סיפור עם הפתיחה המחודשת של תעלת סואץ?
לא, לחלוטין לא. זה סיפור אחר לגמרי, משום שזה כבר חלק מהדנאסריזציה של סאדאת, שלמעשה מנסה לקחת לעצמו את כל הסיפור הזה של פתיחת התעלה המחודשת. זה בעצם ההישג הגדול של מלחמת 73. שאנחנו פתחנו עכשיו, זו קרא לזה, העובור האקטסדי, החצייה הכלכלית. קודם כל היה החצייה הצבאית והחצייה המדינית, שאנחנו בעצם התחלנו את כל התהליך המדיני, והתחלנו להשיב לעצמנו את סיני. היו אז הסכם ההפרדה הראשון, הסכם ההפרדה השני יהיה קצת יותר מאוחר. אבל זה הישג גדול שלו, של סדאת, ולכן הוא גם, דרך אגב, הוא פותח את התעלה בתאריך נורא משמעותי, החמישה ביוני. הטקס מתחיל בשעה 10, השעה שבה נסגרה בעצם התעלה ב-67. כלומר, יש משמעות מאוד סימבולית לכל התהליך הזה, ומנסים להציג אותו כאילו זה 1869 מחודש. כלומר, אנחנו פותחים מחדש, ואנחנו שוב מחזירים את מצרים לגדולתה. המוטיב הפרעוני מופיע כאן, לא מוטיב הערבי, אלא חוזרים למוטיב השורשי של מצרים, והוא מופיע בטקס הזה גם כן. שהוא דרך אגב מוטיב שיובי גם אצל סיסי ב-2015, כאשר הוא יפתח את התעלה השנייה, שזה בעצם הפתיחה השלישית של התעלה ב-2015.
התעלה השנייה נועדה להביא לתנועה דו-כיוונית.
נכון.
בתעלת סואץ. אז בוא נעבור לרגע לפרופסור בלה גליל. עכשיו אנחנו צריכים להצטמצם בזמן יותר ויותר. פרופסור גליל, דיברנו על דברים קשים מאוד שמסכימים להם גם מדענים ערבים, בעיקר פלישה של, איך את קוראת את זה? Exotic species, מיני בעלי חיים אקזוטיים, מים סוף לים התיכון. איך? יש משהו שאפשר לעשות, הרי לא יסגרו את תעלת סואץ בגלל פלישת מינים או חיסול הדגה בים התיכון. זה לא עולה על הדעת. האם יש איזשהו פתרון?
ודאי, ודאי. כולנו יודעים שתעלת סואץ היא חשובה לסחר הבינלאומי, ואין לסגור אותה, בוודאי לא לפגוע בה. אבל יש פעולות רבות נוספות שניתן לבצע על מנת לבלום את ההידרדרות של המערכות האקולוגיות בים התיכון.
תני לנו אחת.
אוקיי. אפשר... ממשלת מצרים כעת מקימה מספר מפעלי התפלה עצומים בגודל, גדולים מאלה שמופעלים בישראל, באזור התעלה. שימוש בתוצרים שלהם, שזה הרכז המלוח.
הבריין, זה... בריין זה נקרא בלועזית.
נכון, נכון, נכון. הרכז המלוח, הפינוי שלו לתוך האזור של האגמים המרים, יגדיל את מליחות האגמים המרים, וישמש כחסם מליחות עבור חלק מהמינים שעוברים היום דרך התעלה.
טוב, אנחנו בזה צריכים להסתפק. אני שואל אותך, פרופסור בלה גליל, מה היית מבקשת, אנחנו בשלב השאלה הזהה, שהמאזינים ילמדו מה השידור הזה?
התעלה נחפרה בידי אדם. הנזקים של האקולוגים שלה הם מעשה ידי אדם, ובידי אדם גם להנדס אותה כדי להפחית את עוצמת הפלישה.
תודה רבה לך, תודה רבה לך פרופסור בלה גליל. פרופסור שמעון שמיר, אתה תהיה האחרון. כרגע פרופסור אלי פודה, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור?
שהתעלה היא הרבה פעמים כמו פרויקטים אחרים גדולים, לא רק תולדה של אינטרסים כלכליים שהם חשובים, אלא גם שאיפות מגלומניות של אישים. אם זה החדיב ישמעיל, אם זה דלסף,
כן.
שכמעט ולא דיברנו עליו, אבל האמת, האלמנט האישי הוא מאוד חשוב, גם פרויקטים כן. ענקיים כאלה.
המילה האחרונה שלך, פרופסור שמעון שמיר.
אני אקשר את זה עם הנקודה האחרונה בשיחה, בשיחה בינינו. אני חושב שאנחנו חייבים ללמוד שהמדינאות הישראלית צריכה להשתדל לקרוא את התהליך ההיסטורי. זה קשה, אבל צריך לעשות את זה ולא לפעול נגדו, אלא להשתלב בו.
תודה.
ואגב, זאת תהיה גם, זה יהיה גם הנושא בהרצאתי יום העיון
באקדמיה. יום העיון ביום שני הקרוב, שיהיה בהצלחה. תודה לפרופסור שמעון שמיר. עד כאן להפעם. מאזיניי הטובים בארץ ובחול, תעלת סואץ, משדר מיוחד לציון 150 שנה לפתיחתו של מעבר המים הבינלאומי הקרוב אלינו. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג, בהפקה אביגל בסור, ניתוב השידור ליטל עטיאס, אני יצחק נוי, עמכם גם בהמשך. שימרו לנו אמונים.